בראשית. שמעת ההתחלה של התורה מחדש, התחלת השנה, הזמן, הימים הרגילים של השנה. עד עכשיו היינו בימים מיוחדים, בימי מועד ושמחה, ועכשיו אנחנו נכנסים לשגרת החיים. שבת הראשונה, שבת בראשית. אמרתי פה בשולחן שאת הזמן אנחנו מתחילים בראש חודש, ועשינו הכנות להתחלת הזמן לפני כן, אבל ברמה בראש חודש עשינו גם מבחן לראות מי התלמידים הזריזים, ולכן קבענו לבוא קצת לפני כן. כמובן שיש כאלה שהיה להם הכרח, לא בשבת זאת היה איזה מניעה, אבל אלה שבאו אנחנו יודעים שהם מהזריזים, ומי שמתכונן להתחלת הזמן גם יש סיכויים שהזמן הזה יתחיל היטב ויהיה זמן מוצלח של עלייה גדולה בתורה. רש"י פותח את דבריו, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתימתם שכבר שתי מארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ככה בחר רש"י לפתוח את דבריו על התורה בדברי רבי יצחק, רבי שלמה יצחק. אולי היה כאן איזה עניין להזכיר את רבי יצחק. וצריך להבין, נו, עכשיו שיש לנו תורה, ובתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והבטיח את ארץ ישראל לאבות, אז יש לנו עכשיו, אנחנו נבוא אל הגויים ונגיד להם, כתוב בתורה, וזה ישכנע את הגויים, נגידו, מעניין מאוד, כתוב בתורה שלכם, מה זה נוגע לנו? אנחנו מחויבים, אנחנו קיבלנו את התורה שלכם, מה זה הדבר הזה? איזה מין טיעון כאן, נבוא בשם התורה שלנו כלפי הגויים שהם לא קיבלו את התורה, ועוד אם הם ילמדו את התורה אז יהיה להם גם טענה לומר שהקדוש ברוך הוא נתן לכם את התורה, את הארץ, את הארץ בתנאי, לא בלי תנאים, אם את חוקותיי תשמרו ועשיתם אותם אז הארץ יהיה שלכם, ואם לא, הקדוש ברוך הוא לא הבטיח את הארץ בלי תנאים. אנחנו לא בטוחים שאתם עומדים בתנאים. אז איזה מין טיעון כאן בעצם אנחנו יכולים לטעון, מה אומר רבי יצחק, מה אנחנו יכולים לטעון? צריכים כמובן להתבונן בעומק הדברים. ודאי, כנראה רבי יצחק אמר שהבין שאנחנו יודעים שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשכנע את העולם שהתורה היא נכונה, ואחר כך להגיד להם, הנה, זה מה שכתוב בתורה. זה היה פשיטה לו, שמושכל ראשון לשכנע את כל העולם באמיתות התורה שלנו. יש אומרים שהדבר שרבי יצחק בעצם מתכוון, ראשית כל שנשכנע את עצמנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ספר בראשית, כדי שאנחנו ראשית כל נהיה משוכנעים שהארץ היא שלנו, שהתורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, את הארץ, וזה כתוב בתורה, אם אנחנו נהיה משוכנעים, זה כבר אפשר אז לבוא לשכנע את הגויים גם כן, שבצדקת דרכנו, בצדקתנו שמגיע לנו הארץ הזאת. אבל נתבונן יותר בעומק. פרשת בראשית, מעשה בראשית. שעל זה הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שלא כל כך פשוט ללמד את הדבר הזה, את מעשה בראשית, כלומר את עומק הדברים הרמוזים כאן במעשה בראשית, זה מלמדים רק לחכמים מיוחדים, לאנשים שכבר יודעים לשמור סוד, אנשים שיודעים להבין את עומקי הדברים, אנשים שיש להם כוח הפשטה מיוחד במינו. את הסוד הזה כותב הרמב״ם בפרקים הראשונים של ספר המדע, של משנה תורה לרמב״ם. הוא פותח בהסברה, בשני הפרקים הראשונים מרמז מהם מעשה מרכבה, שני הפרקים הבאים אחרי זה מעשה בראשית. הוא באמת אומר הרמב״ם, גם בפתיחת פרק ב' וגם בסיום פרק ד', שמי שמתבונן בעולם ובבריאה ובמעשה השם הגדולים, מוכרח הוא מיד להגיע לאהבת השם גדולה מאוד, שהוא כל כך מתפעל מהגדולה האלוקית, מהמופיעה בבריאה, והוא מעריץ ואוהב את הגודל ואת הטוב האלוקי שמתגלה בבריאה, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב וברא את הבריאה הזאת, הוא מקיים אותה, הוא מפרנס אותה, הוא מחיה אותה כל הזמן. ואחר כך, מתוך כך שהוא כל כך מתרשם מהגדולה האלוקית, הוא גם מנסה ירא ונרתע לאחוריו. הוא רואה את כל הגדולה האלוקית וחושב על עצמו ומי הוא ביחס לגדולה האלוקית, ואיך הוא בכלל יכול להעיז להתקרב אליו, ומתמלא בירה. כך כותב הרמב״ם בתחילת פרק ב', וכך אחר כך הוא עוד פעם חוזר על זה בסוף פרק ד' בספר המדע, אחרי שהוא הסביר את כל הגודל של ההופעה של ריבונו של עולם בעולמו, כן, שזה מעשה בראשית, וזה רק כמובן לחכמים ומביני מדע, אנשים שיכולים להבין את הדברים הללו, אז מתמלאים באהבה גדולה מאוד לריבונו של עולם, וגם מיד מתיירים, וזה לא תרתי דסתרי, אהבה והירה, שלכאורה זה לכאורה עם שני ניגודים, כי אהבה זה תחושה של קרבה והימשכות, להתקרב כמה שיותר, והירה זה יצירת דיסטנס ופחד ואימה, ולא כן הדבר, כי באהבת השם ויראתו הדברים הם מתחברים זה לזה מבחינת של רצו ושוב, שמצד אחד הוא רוצה מאוד מתקרב, מצד שני הוא מתיירה מאוד. שתי התחושות הללו הם באים כאחד מהפגישה עם הגודל, גודל ההופעה האלוקית שבעולמו. אבל מסיים הרמב״ם בסוף פרק ד', אבל כדי ללמוד את הדברים הללו צריך קודם אדם לדעת את כל את התורה ולקיים את המצוות ולהיות באמת ברכי, שהוא יהיה ראוי לעסוק בלימוד לפני ולפנים של מעשה בראשית ושל מעשה מרכבה. אם כן, אנחנו נפגשים בפרשת בראשית בפשט של הדברים, לא אבל בהרגשה שיש כאן דברים עמוקים, שמסתתרים כאן סתרי תורה של איך מתעוררות השאלות, סדר האלוקי של ריבונו של עולם, איך הוא ברא את העולם. כלומר, בריאת העולם היא נמשכת ומשתלשלת מהגדולה העליונה האלוקית, דרך הרבה 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 השתלשלויות ומדרגות מעולמות עליונים רוחניים מופשטים, עדיין לא מגושמים וזה הולכת הבריאה ומשתלשלת ומתפשטת ויורדת, וכמו שאנחנו רואים גם בתיאורים של ששת ימי בראשית, של שמתוך איזה שלימות אחת גדולה הקדוש ברוך הוא הולך ומפריד אותה, מבדיל בין האור ובין החושך. היה מקודם איזה מציאות אחת של אור וחושך, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, בין המים אשר מעל השמיים, ויבדל אלוקים, הוא עושה הבדלות, הוא מפריד מקודם איזה שלימות עליונה אחת שהולכת ומתפרטת, הולכת ומצטמצמת, הולכת ומקבלת צורות יותר מגושמות ומפורטות וקטנטנות. כלומר, מאיזה מקור עליון אלוקים מתפשטת ומשתלשלת הבריאה, שהיא הולכת ויורדת בעצם ומתמעטת ומצטמצמת. לא מיש מאין במובן הזה שמקודם לא היה כלום ועכשיו נוצרת איזה בריאה. מבחינתנו זה כך נראה, אבל בעצם העין הזה הוא שיא השלימות, והיש הזה הוא שיא הצמצום. וההתבוננות הזאת היא הבסיס הראשוני בעצם להתייחסות לאיך, לעניינם של המצוות. כשאנחנו מבינים את הגדולה האלוקית ומבינים את סדרי הבריאה ומבינים שיש איזו השתלשלות שיורדת ממקור עליון, ובעולם הזה הוא בעצם מין דמיון, דמות כזאת של מיניאטורית של מה שיש למעלה למעלה למעלה, והדברים הם מקושרים, ומה שעושים בעולם הזה הוא פועל ומשפיע לעולמות עליונים. ולומדים אחרי זה על בריאת האדם, והי אדם לנפש חיה, הקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים, והי האדם לנפש חיה, מדייק נפש החיים. לא כתוב והי באדם, כלומר הקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים, והי באדם, הנשמת חיים שהקדוש ברוך הוא נפח באדם, היא הייתה לו לנפש חיה, היא החייתה אותו. אלא כתוב והי האדם לנפש חיה. כל האדם נהיה לנפש חיה על ידי שהקדוש ברוך הוא נפח באפו נשמת חיים. זאת אומרת, האדם נהיה נשמת החיים של העולם. הוא היה נפש החיה של העולם כולו. הוא המקיים, כמו שהחיים, הנפש החיה מקיימת את האדם, ובלי החיות אין קיום לאדם, אז בעצם האדם הוא המקיים את העולם. והאדם ישראל הוא בעצם המקיים את העולם כולו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא לא ברא אותה באופן חד פעמי ועכשיו היא מתקיימת מאליה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ובורא את עולמו. כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו. הוא עושה אותם כל הזמן. הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה מראשית. זאת בריאה שכל הזמן מתחדשת ונוצרת. מהירות היצירה היא כל כך גדולה, שלנו זה נראה כאילו המשך אחד של קיומיות מתמדת. אבל לא כן הדבר, אלא הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו כל הזמן. וברא את האדם ונפח באפו נשמת חיים, וכל הזמן הקדוש ברוך הוא כביכול מחיה את האדם. והאדם יש לו תפקיד לקיים את העולם כולו. אחור וקדם צרתני. אחור, האחרון למעשה בראשית. מבחינת הגוף, מבחינת הבריאה בפועל, מופיע האדם האחרון למעשה בראשית. אבל מצד הנשמה שלו, וקדם, הוא קודם לכל הבריאה כולה. הוא עלה במחשבה תחילה. ישראל עלו במחשבה תחילה. כלומר, בעצם משתלשלת כאן הופעה אלוקית עליונה, שהיא ראשית לכל הנבראים, והיא משתלשלת ומשתלשלת ומשתלשלת ויורדת, ומופיעה בסוף הבריאה. כלומר, שאדם כולל בתוכו את כל הבריאה כולה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. הוא גבוה מכל הבריאה מבחינה אחת, ונמוך מכל הבריאה מבחינה אחרת. ושאם אדם חוטא, אז אומרים לו, יתוש קדמך. אדם יכול לרדת למדרגות יותר גרועות מיתוש. אבל הוא יכול לעלות להם רומי מרומים, למדרגות הכי עליונות ולרומם את כל העולם כולו. הלימוד הזה הוא הכנה בסיסית, הכרחית, להכרת התפקיד של האדם, לדעת מי הוא האדם. בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, האדם נברא בצלם אלוקים, והמובן של בצלם אלוקים, דווקא בצלם אלוקים, כמו שמסביר נפש החיים, שהמילה אלוקים, השם הזה, מבטא שריבונו של עולם הוא כוח כל הכוחות כולם, הוא מקור הכוחות, הוא המקיים, הוא מקיים, מחיה את עולמו כל הזמן. זה בשם הזה, ויברא אלוקים, וכפי שאמרנו, הבריאה הזאת עם כל הזמן מתחדשת והולכת, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם ועשה אותו בצלם אלוקים. זאת אומרת שהוא נתן באדם איזה כוח מה דומה לכוח האלוקי שמתבטא בשם הזה, שהוא כמו שריבונו שלם, כי הוא מקור כל הכוחות כולם. הקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לאדם שיהיה בו האפשרות לקיים את כל העולם כולו, בו תלוי קיומו של עולם. אם ישראל מקיימים את התורה, העולם מתקיים. ואם לא, אין קיום לעולם, אין קיום לעולם. יום השישי. תלה הקדוש ברוך הוא את מעשה בראשית בשישי בסיוון. זה עניינו של האדם. וזה הבסיס. זה הקדמה למצוות. לפני שמקיימים מצוות, צריך להכיר את עניינו של האדם. ומתוך הכרת עניינו של האדם, באה ההכרה של ערכם של המצוות. שכשאדם עושה מצווה, היא פועלת על עולמות עליונים. היא מקיימת את העולם. מפני שהעולם, כיוון שאדם נברא, כפי שאמרנו, ראשיתו לעילה ולעילה, וסופו בסוף הבריאה כולה. זאת אומרת שהוא מאחד את כל הבריאה כולה. הוא נברא בעצם בהשתתפות של כל הבריאה כולה. חז"ל אומרים, שמכל העולם כולו הוצבר אפרו. ללמד לך שזה קשור בכל העולם. זה חז"ל הגלויים, ודברי חז"ל המקובלים, לא רק מהאפר, מכל העולם כולו הוצבר אפרו, אלא בעצם מכל הבריאה כולה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם. הוא אמר לכל הנבראים, כל אחד ייתן חלק, ונעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, האדם הוא כולל בתוכו את תמצית כל הנבראים כולם. כנסת ישראל היא תמצית כל הבריאה כולה. וכל אחד מישראל הוא תמצית של, 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 של כלל ישראל. שיש בו איזה בחינה כזאת של כלל ישראל. ולכן כל אחד בישראל הוא ערב על כל, על כל ישראל כולם. זאת אומרת, זה עניינו של האדם. האדם צלם אלוקים. מכיוון שהוא צלם אלוקים, יש לו כוח אדיר, והמצוות הם המצוות, מצוות התורה הם על ידם מקיים האדם מישראל את קיומו של עולם. אמר רבי יצחק, למה פתח בראשית? כוח מעשיו יגיד לעמו. ראשית כל צריכים ללמד לעמו את כוח מעשיו, את כוחו הגדול האלוקי, את מה שתמון בבריאה, את הגודל הפנימי האלוקי שתמון מאיפה מקורה של הבריאה. ואחרי שהדבר הזה יובן, ושיש מגמה לבריאה, שיש בורא עולם, שהוא ברא בריאה, שבבריאה צריכה להתגלות ההופעה האלוקית, ויש מי ש... יש עם שעניינו לגלות את ההופעה הזאת בעולם כולו, וזה ישראל. כוח מעשיו יגיד לעמו, וממילא נתת להם נחלת גויים. וממילא לבוא ולהסביר לגויים, לא רק סתם באופן חיצוני כתוב בתורה, אז יבוא הגויים ויגידו, מה אתם, במקום מה הגויים אומרים לישראל, אתם ליסטים, אתם לקחתם ארצות שיבה. אז הם אומרים, כמונו של המחליט. אז הם מעבירים את האשמה עליו. הגויים לא מבינים למה זה לקחו להם, אז באים ואומרים, זה בגלל הקדוש ברוך הוא. נו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה הוא לוקח לנו? מה עשינו? מה לא בסדר? מה זה גזירת הכתוב? ככה זה אמר, כך הוא רוצה. צריך שהגויים יתייחסו בחיוב לקדוש ברוך הוא. לא יגידו, זה הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, אל תבלבלו את המוח. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, להסביר את עניינו של עם ישראל ותפקידו של עם ישראל ובארץ ישראל, וזה לטובת כל הגויים. כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל ושומר את כל התורה כולה, כל העולם כולו מתקיים. בלי בית מקדש חסר לעולם קיום, העולם חופף, קיומו של העולם הוא קיום תלוש. וכשעם ישראל בארץ ישראל, וכשבית המקדש קיים, כל השפע יורד אחר כך לכל העולם. כלומר, להסביר להם שהקדוש ברוך הוא ברא את ישראל ונתן להם תפקיד בארץ ישראל, וזה תפקיד שמסייע לכל העולם כולו, שמקיים, שנותן משמעות, שנותן תוכן, שנותן קיום לכל העולם כולו. הדברים האלה מרומזים בדברי רבי יצחק. ואיך יקיים האדם באמת ימלא את תפקידו בעולם? אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה בסוף קורה עם העזר הזה? זה עזר? בסוף העזר הזה מכשיל אותו והורס את כל העולם ומביא מיטה לעולם. לא טוב היות אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. ואז באה חווה והנחש מפתה אותה, ואת נשים דעתן קלות, מתפתות, ואחר כך היא מפתה את האדם, והאדם טוען אחר כך, זהו מה שהוא טוען, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אכלת? הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, למה שמת לי עזר כזה? האישה אשר נתת עמדי, איסי את ניבה אוכל. היא עזר או לא עזר? כמובן שזה לא תירוץ להגיד, האישה... וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כי שמעת לי כל אשתך, זה ששמעת לה, על זה אתה מקבל עונש. למה אתה צריך, יש דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? מה אתה שומע אליה? אבל אני רוצה באמת להתבונן. התורה אומרת, תעשה לו עזר כנגדו. בעצם, העזר הזה על ידו, יוכל למלא את האדם את תפקידו בעולם. והעזר הזה, אנחנו, זה איש ואישה, אנחנו יכולים להגיד אפילו באופן יותר רעיוני, שריבונו של עולם כאילו בורא לאדם את הצד החומרי שבו, את הגוף, שבו הוא יוכל להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל. אבל כשנברא הגוף, אז יש לו את הטבע שלו, והוא מושך אותו למטה. הוא מצד אחד, רק על ידו יכול להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל, את כל הכוחות הרוחנים, להוציא אותם, לגלות אותם, אפשר רק על ידי הגוף. אבל כשיש גוף, הוא מושך גם למטה. ויש התמודדות. העזר הזה הוא עזר מצד אחד, אבל גם יש כאן סיכון מצד שני. וזה עניינו של האדם בעולם. האדם ירד לעולם, נשמה עליונה אלוקית, גוף גשמי, מאבק ביניהם, מי ממושך, מי מנצח, אי אפשר להפריד אותם, כי הנשמה לא יכולה להוציא את כוחותיה מן הכוח אל הפועל בלי הגוף. גם הגוף עם הרצונות המגושמים שלו, לא יכול לעשות שום דבר בלי הנשמה. והנשמה מושכת את האדם לעשות את רצון השם, למלות את התפקיד האלוקי שלשמו נברא האדם, זה עניינו העמוק, האמיתי של האדם, והגוף מושך למטה. העזר. זאת אומרת, זה הסדר העליון שבעצם זה צריך להיות עזר, אבל זה יכול להיות גם מסית ומפתה. וזה עניינו של האדם בעולם. וכבר בהתחלת התורה, התורה מלמדת אותנו, שאדם נברא בעולם הזה עם התמודדויות ועם נפילות. אבל אפשר לתקן. האדם נופל ושב בתשובה. ואומר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, להודות, זה וידוי. ויש בזוהר שאדם ראה שאחרי האדם שחטא, בא קין, רוצח. ואז קין בא לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. כל מוציא ירגני, והקדוש ברוך הוא מוכל לו. לא במקום נא ונא תהיה בארץ, רק נד. ולא נע, מוכל לו על חצי. האדם הראשון, האבא, שואל את קין, נו, מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה לך על מה שעשית? אז הוא אומר, הוא אומר לו, הוא מחה לי. אמר האדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. כלומר, ריבונו של עולם מוכל, מוכל על עוונות. לפחות מחל מחצה. על אבון כזה חמור. זאת אומרת שזה עניינו של העולם. העולם הוא עלול לנפילות, אבל זה שהוא יכול להיות לנפילות, זה גם מבטיח את היכולת לעלות. יש בחירה חופשית. הבחירה אפשרית רק על ידי שיש גם אפשרות ליפול. אבל היא נותנת את האפשרות לעלות מעלה-מעלה. ולהיות האדם מתעלה ומעלה את כל המציאות כולה לעבודת השם. ולולא הבחירה החופשית, אי אפשר להגיע למדרגות העליונות הללו. אבל יש גם סיכונים בבחירה החופשית. זה בעצם אולי, אולי אפשר להגיד הפיתוי של הנחש. הנחש בא ואמר לחווה ש... תאכל מעץ הדעת. עץ הדעת, ייתם כלוקים יודעי טוב ורע. אם לא תבצעי את פעם אחת, תעשו משהו נגד, לא יתגלה שיש לכם בחירה חופשית. כדי לעבוד את השם, היא אומר להם, שם שמיים, הנחש הוא רמה, ערום, כן? אז הוא אומר להם, אתם רוצים לעבוד, לשם שם, לעבוד את השם? מאין שבאמת אתם עובדים את השם מרצונכם? אתם כפויים על זה. תעשו נגד? ותראו שאתם יכולים נגד, ואז תעבדו את השם. אז יראו שאתם באמת עובדים את השם, שאתם רוצים, כי אתם גם יכולים אחרת. קודם צריך להראות שיכולים אחרת. הנחש הזה גם מופיע בדור שלנו. הוא אומר לאנשים, בוא אני קצת ננסה משהו אחר, אחר כך נחזור. אבל אני רוצה לבחור בדרך שלנו, מתוך בחירה חופשית. רוצה גם לטום את השני, את הצד השני. רוצה קצת לטייל בהודו, בכל מיני מקומות, וקצת לבחון את האחרת. אחר כך אני חוזר. ואני אחזור יותר בשלמות. כי אני אחזור מפני שאני החלטתי לחזור. מפני שאני בחרתי. לא מפני שאני אנוס, כי כל החברה מכריחה אותי, ואני לא יכול לעשות אחרת מכולם. אני יכול. ואני יכול. אז אני אלבש אחרת. ואני אעשה אחרת כדי לחזור. האומר, אחטא ואשוב לשם שמיים. זאת אומרת. הוא אומר, אני אחטא כדי לשוב. לא כאחטא ואחר כך אשוב. אחטא כדי לשוב. זה הנחש. אבל זה לא הצעת היצר הטוב. זה הצעת היצר הרע. כי לפעמים זה נשאר בהחטא. הוא אומר הנחש, גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. אז תהיו בעלי תשובה, תרדו קצת. אחר כך תחזרו מלמטה. תהפכו את כל הזדונות לזכויות, תעשו הרבה זדונות, ואחר כך תהפכו את זה לזכויות, אז אתם תהיו גדולים יותר מכל המדרגות. זה פיתוי. פיתוי עמוק מאוד, מפני שיש כאן איזה עומק של התבוננות. אבל אפשר להסתפק בה בכוח. אדם יודע שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והוא מחליט לעשות את הדברים הטובים. לא צריך לעשות את זה, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, את הדברים השליליים, אלא לדעת שהוא בעצם חופשי בבחירתו. הקדוש ברוך הוא נתן לו בחירה חופשית. וזה המצב, שהתגלות הבחירה מתגלה על ידי הנפילות. אבל לא צריכים ליזום אותם. אבל סדר העולם שיש נפילות. וכך מתגלה הבחירה. לא ליזום אותם, ולדעת שזה הסדר, ולדעת שאם אדם נופל, הוא באמת יכול להוציא מזה דברים גדולים ולהתעלות למדרגות יותר גדולות. ומכל משבר אפשר להוציא עלייה מאוד גדולה. אבל לא ממשבר שאתה יוזם אותו. כאן הקושי הוא גדול. כי אומר הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לשוב. אבל אם אדם נפל לא מרצונו, וזה סדר העולם שזה קורה שאדם נופל, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכשאדם יודע שזה הסדר, וזה כבר בפרשה הראשונה, ואדם הראשון שקדוש ברוך הוא יצר אותו בעצמו לא עמד בתפקיד שלו, אחר כך בקין ולא עומד בתפקיד, אבל יש דרך של תשובה. והתשובה יכולה באמת להביא את האדם למדרגות עליונות. זה המסר של הפרשה שלנו. הכרת גדלותו של האדם, הכרת התפקיד הגדול שהוטל על האדם, האחריות הגדולה, הבחירה החופשית, ויש בזה התמודדויות מאוד גדולות, ולא לפחד מנפילות. יש נפילות, אבל לא לפחד מהן. שבע ייפול צדיק וקם. צדיק גם כן נופל. שבע ייפול צדיק. מה פירוש הוא ייפול? ייפול ברוחניותו. וקם. אבל הוא קם. הוא נופל וקם. נופל וקם. ולמה צדיק נופל? אולי מפני שהוא רץ. הוא רץ למעלה. מי שעומד במקום לא נופל. מי ששוכב על הארץ בכלל לא יכול ליפול. מי שעומד, גם כן לא כל כך אפשרי, אבל מי שהולך יכול להתקל במשהו, ומי שרץ, עוד יכול להתקל, וצדיק הוא רץ קדימה למעלה. הוא רץ בסולם, עולה בסולם למעלה. לא מפחד. כמובן שצריך לא לרוץ בפראות, עד כדי כך, אבל ההתלהבות לפעמים גורמת כמובן שלא שמים לב, ויש בדרך כל מיני מכשולים, ואדם נתקל. לא לפחד. נפלתי, קמתי. מה הבעיה? זה הסדר של הריצה, שנופלים וקמים, נופלים וקמים, נופלים וקמים. זה הסדר של העלייה בקודש. זה התורה מלמדת אותנו את הדבר הזה בראשית הבריאה. התשובה היא קדמה לעולם. היא בסוד של קיומה של עולם. והיא כבר מתחילה, בתחלת העולם כבר מופיע המצב הזה של הנפילה והעלייה ממנה. זה עניינו של עולם. עזר יכול להיות, כמו שאמרתי, הגוף, וזה לא עזר כנגדו, יכולה להיות האישה, בדוגמה של התורה, שהיא איתה יחד אפשר לבנות חיים, ולעלות למדרגות הכי הכי גדולות, אבל גם יכול להיות נפילות איומות ונוראות. כל סיוע, עזר זה יכול להיות ההתפתחות המדעית, התפתחות הטכנולוגית, אעשה לו עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, מחשבים ואמצעים לפתח את הכוחות שאחר כך הוא יוכל לעבוד את עבודת השם בצורה נפלאה. חפש כל מקור, אפשר בן רגע מחפשים, מוצאים מכל המקורות בתורה, על כל דבר, ראשונים, אחרונים, ואפשר להפיץ את התורה בצורה יוצאת מן הכלל. זה עושה לו עזר, אבל העזר הזה גם יכול להיות מפתה. זה סדר העולם, שכל טוב דבר שיש טוב בעולם יכול להיות לטובה, ועניינו להיות לטובה ולברכה, אבל גם יש בו סיכונים. כל דבר שבעל סיכוי הוא בעל סיכון. זה עניינו של עולם, ועניינו של האדם להתמודד. להתמודד, להשתמש בעזר ולטובה ולברכה. וכל התפתחות שיש בדורות, כל התפתחות רוחנית, כלכלית, מדעית, יכול להיות עושר ששמור לאדם לרעתו, חס וחלילה. אבל עניינו של העושר זה לשרת את האדם, ושהוא על ידי זה יעשה המון מצוות, הופעה של, של, של חסדים גדולים, של פיתוח כל עולמה של התורה, עולם הרוחני של התורה. ויכול להיות שהוא שמור לרעתו. כל העזרים הללו, כל האמצעים הללו שיש בעולם, זה הכל עשה לו עזר כנגדו. זה בעצם נוצר כדי להיות לעזר. וצריך רק ללמוד את הדבר הזה. הדור שלנו, הקדוש ברוך הוא נותן הרבה עזרה, עשה לו הרבה עזר, כדי שאדם יוכל להיות שלם, כדי שעבודת השם תתגלה בכל תפארתה, ובכל נפלאותיה. וענייננו כמובן, להשתמש בעזר הזה, לטובה ולברכה. אנחנו נכנסים עכשיו לראש חודש, ראש חודש חשוון. מהשבת עוברים לראש חודש, שבת קדושה קביע וקיימה, וראש חודש מגלה את עניינם של ישראל. ישראל מקדשים את הזמנים. הם קובעים מתי יהיה ראש חודש. והקדוש ברוך הוא מקבל לפי זה, הוא מקדש את הזמנים לפי מה שישראל קובעים. ואתם אפילו שוגגים. אתם אפילו אנוסים. אתם אפילו מזידים. אם קבעו את החודש, בדין קבע את החודש שלא כדין, מה שהוא קבע, נקבע. יש כוח לישראל לקבוע את קדושת הזמנים. לא את קדושת השבת, את קדושת הזמנים. קדושת הזמנים נמשכת מקדושת השבת. קדושת השבת מגלה את הקדושה, קדושת הזמנים האלוקית האבסולוטית, המוחלטת, הבלתי משתנית, השמיימית. וקדושת ראש חודש וקדושת החגים מגלה את הכוח הסגולי הישראלי, הכוח האלוקי הטמון בישראל, הצלם האלוקי שבאדם, שיש בנו כוח לגלות את העניין האלוקי שבקדושת הזמנים, שזה מתגלה על ידינו. חיבור בין שמיים וארץ, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ובזה אנחנו מתחילים את הזמן, ברגעים האלה. אמרנו שהכנות לראש חודש זה היה עד עכשיו הכנה. עכשיו נכנס ראש חודש, מתחילים את הזמן. ועם מסכת חשובה, גם כן התמודדות לא פשוטה. ללמוד את המסכת הזאת ולדעת, זה אתגר גדול מאוד. ועל מי שישתדל, יעמוד בו. מסכת גדולה וגם מסכת קשה. מהמסכתות הנחשבות לקשות, וזה גם בפועל. ובעזרת השם, כולנו באים מלאי מרץ ומלאי חשק לעמוד באתגר הזה ולנצח אותו. והכל תלוי כמובן בשקידה. בשקידה, בקביעות, בהידבקות בתורה, ועל זה חלה אחר כך סייעתא דשמיא הגדולה. הדור שלנו מחכה מאוד לאורות גדולים אל מול העזרים האלה שיש לנו. אנחנו צריכים להאיר אותם בהמון המון אורות, ולדעת שכל אחד שעוסק בתורה וכל אחד שמאיר אורה של תורה, הוא פועל ומשפיע, וזה הדבר הזה הוא בדורנו, הוא כל כך נצרך, הוא מחיה את הדור, מחיה את העולם, ממשיך את הדרך דרך גולתנו, בדיוק נפשנו, שאנחנו נמצאים בתוכה, באמצעה. אז חזק ונתחזק, שבעזרת השם נזכה לחודש טוב, לזמן טוב, לשנה טובה, להצלחה, ולסייעתא דשמיא, ושנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות.